כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שקורה עם שירי לברי.
צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית על ספרים שקוראים ועל ספרים שכדאי לקרוא. איתי בצוות התוכנית היום עומר מנחם שליט על ההפקה, שלום יצחק על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו עם מבט חטוף לרשימות רבי המחר בתחום ספרי הקריאה, ברשימות רבי המחר של רשת סטימצקי. הדירה ברחוב המילי פותחת את הרשימה, אחר כך אדל של יוכי ברנדס שחזרה אל הטבלה, וגם שנת המתנות של יובל אברמוביץ', ואחריהם איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן. בצומת ספרים בתחום ספרי הקריאה את הרשימה פותחת צמה לחנף של נעמי רגן, אישה מעבר לים של שרית ישי לוי, ספרו של דוד גרוסמן, ואחר כך עץ אופלי של ג'פרי ארצ'ר. ברשימה הזאת נמצא גם זה הולך מחוף של אדם קיי, אחד הספרים שדיברנו עליהם בשבועות האחרונים. בתחום ספרי העיון אפשר למצוא בסטימצקי את הסיפור שלי של מישל אובמה שחזר לרשימה, ספרו של דן אריאלי לא רציונלי ולא במקרה, וגם סולם יעקב של ידידיה מאיר וסיוון רב מאיר, ומיינדפולנס למתחילים מאת פרי בוסנן שאנחנו נדבר עליו היום בהמשך התוכנית הזו. ובספרי העיון של צומת ספרים אפשר למצוא שוב את סולם יעקב, גם את מיכה גודמן עם חזרה בלי תשובה, וספרו של רובין שרמה מועדון החמש בבוקר, וגם הערות שוליים מרתקות מן ההיסטוריה של גיילס מילטון. 1960, סידני, אוסטרליה, גברים מנהלים את העולם, נשים מנהלות קצת מאחורי הקלעים עד שהן נתקלות בתקרת הזכוכית הארורה. זוהי האווירה של הספר המידות הטובות, רומן שפרסמה הסופרת האוסטרלית מדלין סנט ג'ון ב-1993. הספר הזה זכה להצלחה רבה גם בביקורת וגם בחנויות, וגם עובד לסרט קולנוע נשים בשחור, כך הוא נקרא בידי הבמאי ברוס ברספורד, אותו במאי שעשה את הנהג של מיס דייזי. אז גיבורות המידות הטובות הן זבניות בחנות קולבו גדולה ויוקרתית בסידני, נכון יותר במחלקה של סמלות הקוקטייל בחנות הקולבו, גודס היא נקראת, וכל אחת מהזבניות האלה אומללה בדרכה שלה, אם נשתמש בדבריו של טולסטוי. אבל הטון האירוני שבו הספר הזה כתוב וההומור והמודעות מצילות אותן מהאומללות האמיתית. אז יש לנו את פאטי וויליאמס שנשואה ניסויים עצובים לאיזה פרנק המוגדר כנבל סטנדרטי, שיום אחד פשוט נעלם. יש את פיי ביינס, שהיא כבר בת 30 ונותרה בלי בעל ועם שם רע, וכל ערב היא יוצאת עם גבר אחר כדי להגיע סוף סוף אל מעמד הנישואים. יש את ליסה צעירה, ליסה מיילס, ששואפת להשכלה גבוהה, אבל בינתיים עובדת כעובדת זמנית בקולבו, וכמובן מגדה, שהיא מאגרת מסלובניה, יפהפייה מטופחת שזוכה למעמד על בקרב הזבניות. הספר הזה, המידות הטובות, רואה אור כעת בעברית, בהוצאת תכלת, בתרגומה של הדסה הנדלר. ואנחנו נאמר עכשיו שלום לעורכת הספר, רוני בק. שלום רוני.
שלום, צהריים טובים.
איזה ספר מקסים. המידות הטובות, אגב, במקור שלו זה Women in Black, זאת אומרת נשים בשחור.
נשים בשחור, ואני מניחה שאפשר להבין את הבעייתיות שבתרגום השם של הספר הזה לעברית. ביקשנו להחליף את השם לשם שהוא מתכתב גם עם הערכים של התקופה, אבל גם עם העובדה שהוא מתרחש בחנות בגדים, וחשבנו על המידות הטובות וקיבלנו כמובן את אישור ההוצאה מחול, ואני חושבת שמדובר באמת בספר, בשם שמתאים לספר, לאירוניה שלו, לשינות שלו, באמת ספר שהוא ממתק.
כן. עכשיו נשמע קצת על אולי על הסופרת, על מדלין סנט ג'ון, שנולדה ב-1941 ונפטרה די צעירה ב-2006, לא ממש הספיקה לחזות בהפיכת הסרט, הספר הזה לסרט. מי היא? היא בחורה אוסטרלית שכתבה את הספר באנגליה, נכון?
כן, מדלין היא חתיכת טיפוס, היינו אומרים כנראה היום, אולי גם אז. היא באמת ילידת 41, היא נולדה באוסטרליה, בת לאם יהודיה מצרפת ואב אוסטרלי שהיה גם עורך דין מאוד מפורסם שם וגם באיזשהו שלב גם פוליטיקאי. היא נולדה באוסטרליה, הייתה לאחות, נישואים של ההורים כנראה לא היו מאוד מאושרים ועל כן היא ואחותה נשלחו לפנימיה, ושם כשהיא הייתה בת 12 נודע לשתי אחיות על ההתאבדות של אמא שלהן ונאסר עליהן לדבר על כך. היא הייתה מהשלב הזה מאוד מנותקת מאבא שלה ומכל המשפחה, אביה התחתן שוב ונולדו לו עוד ילדים, והיא באמת עזבה, למדה שם בעצם תיאטרון, ועזבה לאחר מכן לארצות הברית, נישאה לחבר מהלימודים, הם עברו לארצות הברית, ללוס אנג'לס, שם הוא ניסה באמת להשתלב בתעשיית הקולנוע, היא נסעה ללונדון לחכות לו שם, אבל הוא לא הגיע, ובסופו של דבר נודע שהוא גם התחתן עם אישה אחרת, אז זו אישה שהיא למודת אכזבות בחיים, ולב שבור מאוד גדול, היא גוררה בלונדון.
כן. היא הכניסה את החומרים האלה לספר, את האכזבה כן. מגברים, ואת הניסיון למצוא את הגבר המושלם, וגם את הנשים. זה ספר עם תודעה מעמדית, רוני, של נשים עובדות, ושל נשים שצריכות להתאמץ מאוד, בשביל באמת לשבור את תקרת הזכוכית. הבעלים שהן לפחות זו הנשואה, כן, סובלת מיחס מנוכר ומתנשא מהבעל שלה, ואחרת הצעירה פי שיוצאת לכל מיני דייטים ולא מפסיקה לחפש את האחד, גם כן חובה הרבה, שורה של כישלונות, ויש את ליסה שהיא התמימה, ושאני חושבת שהדמות שלה קצת מבוססת על מדלין עצמה, בגלל ההשכלה, בגלל החיבה שלה לשירה, לספרות, היא ככה בת יחידה, לסדר דפוס ולאימא שמעודדת אותה מאוד להשכלה גבוהה, ואבא שלה לא רוצה שהיא תלך ללמוד, כן, אוסר על לימודיה באוניברסיטה, למרות שהיא תלמידה מצטיינת. והיא מגיעה כעובדת זמנית לקראת חג המולד במחלקה לסמלות קוקטייל, בקולבו.
כן, מדלין עצמה אמרה פעם, היא נשבעה שהיא לא תכתוב לעולם משהו שאוטוביוגרפי שמתבסס על חייה, אבל באמת קשה שלא לראות את הקווים המקבילים המקשרים בינה לבין ליסה. יש ציטוט מאוד יפה בספר על ליסה שרוצה להיות משוררת כשהיא תהיה גדולה, והיא נתקלת בספר שירה בספרייה, והיא פותחת אותו במקרה.
אז הנה, אני אקרא לך את זה.
וכך נפארת לפניה התיאום הפואטיקה. אני מבינה ששתינו
סימנו את אותה פסקה. אז היא קודם כל, היא מדקלמת שיר של וויליאם בלייק עם טיגריס, כן? ואז היא כותבת כך. הטיגריס נכנס לחייה של ליסה בימים שבהם הייתה רק לזלי, כי היא משנה את שמה מלזלי לליסה. 3 שנים קודם לכן, בתחילת השנה הראשונה ללימודיה בתיכון. היא הייתה שברירית, בודדה בעליל, מנותקת באופן מוזר, ולא מושכת במיוחד את תשומת ליבם של מוריה, סתם תלמידה ממוצעת שיושבת כמעט בקצה הכיתה ובהפסקות נבלעת בפינות ובקירות. חברותיה היחידות היו שתי בנות נוספות שלא היו מקובלות ממש כמוה, ילדה שמנה מאוד ועוד ילדה שסבלה מאגזמה, בנות שהיו זקוקות לעזרה רבה אך לא זכו לה, בנות שנאלצו לפלס את דרכן במבוך כמיטב יכולתן. אין תיעוד לאופן שבו הילדה השמנה והילדה עם האגזמה השלימו את המבצע הזה. במקרה של ליסה, חוט אריאדנה נמצא בתוך דפיו של ספר אנתולוגיה לשירה שנפל לידיה יום אחד בספריית בית הספר. פשוטו כמשמעו, הוא נפל מהמדף בזמן שחיפשה ספר אחר לגמרי. וכיוון שנפתח, כשנפל, עיניה לא יכלו שלא לזהות, שלא לנחות על העמוד הימני, ושם ראתה את המילה טיגריס. מרגע שזה הרה, השאר היה פשוט בלתי נמנע. כי אף נערה עירנית למדי בת 14 לא תראה את המילה טיגריס על אותיותיה המסתוריות, המפתות כל כך, בלא שתמשיך להתעניין. וכשליסה המשיכה להתעניין, נפערה לרגליה תהום הפואטיקה, רוני, כמו שאת ציטטת קודם, עד מהרה ידעה את השיר בעל פה, ובשבועות הבאים הרהרה במשמעותו, ואפילו במקורותיו, וכעבור כמה חודשים, כשבני כיתתה התבקשו לבחור שיר, שיר כלשהו בשפה האנגלית, ולכתוב עליו חיבור, ליסה כבר הייתה מסוגלת לכתוב הרבה מאוד על יצירת המופת הזעירה של בלייק, והיא עשתה זאת בחופשיות. אז זאת ליסה הצעירה שעובדת כזבנית זמנית שם בחנות הקולבו, אבל לא רק היא קוראת ספרות. נראה שבעולם, בשנות ה-60, בסידני שבאוסטרליה, כשנשים באמת נאבקו על מעמדן והיו מודרות מהרבה מאוד דברים, הספרות קצת מצילה אותן. גם מגדה, המאגרת הסלובנית היפהפייה, הקוקטית, שיודעת לנהל עניינים, גם מגדה קוראת שייקספיר וקוראת תומאס הרדי, וגם אפילו פיי, הזאת שיוצאת לדייטים.
פיי שנשאבת לאנה קרנינה ואומרת, פתאום. פתאום לא ידעתי שהזמן עובר כל כך מהר כשקוראים ספרים.
אז הספרות היא איזה מין קרש הצלה עבורן.
זה קרש הצלה כשהן מתבוננות ימינה ושמאלה ובאמת רואות את המציאות ואת הדרך שבה המציאות הגברית מתייחסת אליהן, גם למקם אותן בתוך מחלקת שמלות קוקטייל או מחלקת שמלות הערב בקולבו גדול בסידני. זו בחירה מעניינת כי זה בעצם מין טריטוריה נשית שהיא רק של נשים, שאין שם כמעט אף גבר שמסתובב בה, ובכל זאת היא שמה אותן במרכז הבמה, שמה את הטריטוריה הזאת במרכז הבמה, ויש בזה משהו שאומר, את יכולה לאהוב בגדים, ואת יכולה לאהוב טיפוח נשי, וזה עדיין לא עושה אותך פחות אינטליגנטית, או פחות חכמה, או פחות מוכשרת. זה אלה שתי ספרות שמתקיימות זו לצד זו. וזה מעניין לראות את זה כבר בשנות ה-60.
את יודעת, אבל הגיבורות האלה קצת מפנימות את הקודים מסביב, לא לגמרי מורדות. זאת אומרת, פאטי עם הבעל המאוס הזה של הפרנק, שגם נעלם לה איזה יום אחד, והם גם לא מצליחים להיכנס להיריון, אף על פי שהרופא אומר, את בסדר, הוא צריך להיבדק, אבל הבעל כמובן מסרב, היא לא מעזה בכלל להגיד לו שאולי חלילה אשמה בעקרות היא בו. כן, וככה הם נשארים בלי ילדים, בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, כי הסוף סך הכל הוא יותר חיובי, אבל אני חושבת שכשהרופא מסתכל עליה באיזה מין רחמים כאלה של אישה שתלויה בבעלה ולא יכולה להביא ילדים, והוא אומר לעצמו, הרופא יש לו מין מחשבות כאלה שאוטוטו היא כבר לא תיראה כמו שהיא נראית עכשיו, ולא היה מזיק לה ככה וככה. אני חושבת שהנשים האלה שחיות בעולם גברי, דומיננטי, מפנימות קצת את הקודים האלה.
נכון, זה נכון לגבי הגיבורות האולי טיפה יותר מבוגרות בספר, אבל אני חושבת שמדלין כן שמה את מבטחה בדור הצעיר יותר, ובאמת אולי בדמות שהיא ראתה בה את עצמה, וזאת ליסה, ואם תרשי לי להחזיר לך בציטוט קטן, כן. שהוא באמת אחד האהובים עליה בספר, כשליסה מצליחה בבחינות הבגרות שלה, אז המנהלת שלה בקולבו אומרת לה, את נערה חכמה, אני רואה את זה, נעים לעבוד איתך, ותצטער מאוד שתעזבי אותנו. תלכי ללמוד באוניברסיטה. כן, ברור שתלכי. בחורה חכמה זה הדבר הנפלא ביותר בכל היקום, שתדעי לך, אף פעם אל תשכחי את זה. אנשים מצפים מגברים להיות פיקחים, הם מצפים מבנות להיות טיפשות או לפחות מטופשות, ומעט מאוד נערות הן כאלה באמת. אבל רוב הבנות פשוט נענות לציפיות ומתנהגות כך. אז את פשוט תלכי לך ותהי חכמה ככל שאת יכולה להיות. תראי להם מה זה.
והיא במובן מסוים גם הולכת וכותבת את הסיפור שלהן, כי הן נשים שקופות, אמנם הן לובשות סמלות שחורות, כחלק, זה בעצם הסמלות השחורות הללו, זה המדים, מדי העבודה שלהן במחלקה שלה.
מדי הזבניות.
כן, בדיוק, מדי הזבניות. אבל הן שקופות כאלה. הן רק נותנות שירות. אתה תזכיר לי את העולם של מדמן גם, סדרה שמתרחשת בשנות ה-60.
זה לגמרי מדמן, וזה לחלוטין, זה רלוונטי באותה מידה, כי נכון שהן רק משרתות את קהל הקונות, אבל הן אלה שהופכות את העולם הזה למשהו, לשנון, למצחיק, לעולם שבו כל אחת מעודדת את השנייה ומקדמת את החברה שלה. הן בעצם מנהלות את הקרקס הזה מאחורי הקלעים.
זה קצת, חשבתי על סקס בעיר הגדולה גם, רק בלי הסקס. כלומר, ארבע נשים שכל אחת מביאה את העולם שלה, וזה עולם מאוד מאוד שונה. זאת שנמצאת בזוגיות לא טובה, זאת שעדיין לא מצאה, זאת שכל העולם עוד פתוח לפניה, כי היא הצעירה, התמימה והלא יודעת והמשכילה, וזו המאגרת שכבר יודעת הרבה דברים, אבל גם יודעת להסתדר. זאת אומרת, כל אחת עם איזה פרספקטיבה משלה. רוני, הטון האירוני הזה שהספר כתוב בו, באיזה מין הומור וקריצה, קצת מציל אותן מהאומללות הזו.
אני מניחה שכמו את כל האנשים לאורך כל ההיסטוריה, פחות או יותר, זאת אומרת, אני חושבת שזה טון שמאפשר להתמודד בעולם שבו את מודרת, בעולם שבו את לא מתייחסים אליך ברצינות. זה הנשק הנשי המפורסם בעצם מציל אותנו לאורך כל השנים, אני חושבת. מדלין עצמה, גם כן, היא לא נמצאת במרכז הבמה בשנים שבהן היא כותבת, ואני חושבת שבאיזשהו מקום הטון הזה גם עזר לה לשמור על עצמה, ולשמור על, על השפיות שלה, בטח לנוכח כל מה כל האירועים שהיא חוותה בחיים.
כן. אז עם כתיבה אירונית ומשעשעת על נשים שמודדות את עצמן דרך המידות, יש שם מידה של SS, כן, small, ועד המידה של ה-woman, שזה ה-W, וה-O-woman, שזה המידה של נשים גדולות, אז ככה, על הסקאלה הזאת הן נעות ארבעת הנשים שמודדות את עצמן גם דרך מידת השמלות השחורות שהן צריכות ללבוש בעבודה. Women in Black, המידות הטובות בעברית של מדלין סנט ג'ון, שראה אור בהוצאת חלט. רוני בק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כמו תמיד ברפואה, הטיפול הטוב ביותר הוא מניעה. לכן, גם אם נדמה לכם שהכל בסדר אצלכם, הרי ככל שתתקדמו, שתקדימו לקרוא את הספר הזה במהלך הקשר הזוגי שלכם, כן ייטב. אבל גם אם לא, הכל בסדר אצלכם, על ייאוש, כל זמן ששני בני הזוג רוצים באמת למנוע פרידה, עדיין לא מאוחר מדי, וכמו תמיד בחיים, המשוררים אומרים את זה הכי יפה והכי מדויק, זה לא הים אשר בינינו, כתבה המשוררת לאה גולדברג, זה אנו שנינו אשר בינינו. כך כותב הפרופסור יורם יובל, מרצה לפסיכיאטר וחוקר מוח מאוניברסיטה העברית בירושלים, בהקדמה שלו לספר מיוחד. זה ספר עזרה עצמית, בדרך כלל ספרי עזרה עצמית, הם מעוררים איזושהי חשדנות, אבל הספר הזה הוא מיוחד במינו, שבעת העקרונות לניסויים מאושרים, כך נקרא הספר, מדריך מעשי לשיפור הקשר הזוגי, מאת הדוקטור ג'ון גוטמן, ספר שראה אור בהוצאת אגם בעברית לאחרונה, וכאמור את ההקדמה לספר כתב הפרופסור יובל. שלום לך, פרופסור יורם יובל.
שלום שירי, יורם, אפשר לקרוא לי.
אז תודה יורם. בדרך כלל, כמו שאמרתי קודם, ספרי עזרה עצמית, אתה מסתכל עליהם, אתה לא באמת יודע כמה הם יכולים לעזור וכמה הם קלישאיים, אבל הספר הזה, מדריך מעשי לשיפור הקשר הזוגי, לא להיבהל מההבטחה, כן? הוא באמת ספר מעניין ומבוסס מחקרית, שמרענן את המחשבה על זוגיות. והספר הזה, כאמור, עכשיו תורגם לעברית. אתה התוודעת אליו לפני הרבה שנים, איך הגעת אליו?
הגעתי אליו תוך כדי ההכשרה שלי בתור פסיכיאטר. אני למדתי רפואה פה בארץ, אבל את ההתמחות פסיכיאטריה עשיתי באוניברסיטת קולומביה, ניו יורק. ואז, במסגרת טיפול משפחתי, המטפל שלימד אותנו טיפול משפחתי, אמר לנו שני דברים. הראשון הוא אמר לנו, טיפול משפחתי לא עובד. אתם יודעים שטיפול משפחתי לא עובד? טיפול זוגי, כאילו, זה טיפול שלא עובד. ואתם יודעים למה הוא לא עובד? אם אתם רוצים לדעת למה הוא לא עובד, יש פה ספר, ואז הוא סיפר על גוטמן. זה צריך להגיד, זה לא גוטמן, זה גוטמן, עם חולם.
כן.
ועל העבודות שלו, והתחלתי לקרוא, ואורו עיניי. את הספר הזה עשה לי מהפכה. ואני מקווה שהוא יעשה מהפכה דומה פה בארץ, כי אנחנו באמת באמת זקוקים לזה. והיתרון הגדול של הספר, והסיבה שאני סומך עליו, זה שהאיש שעשה אותו, הוא פשוט חוקר ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא לא בא מתיאוריה. הוא
בעצם, נכון, יש לו קריירה במתמטיקה ובסטטיסטיקה גם, וזאת אומרת, 50 שנה של מחקר מדעי,
כן. את הדוקטורט שלו עוד עשה ב-MIT בסטטיסטיקה, ורק אז הוא הלך לפסיכולוגיה. והוא הבין לפני 40 שנה, משהו שאנשים מתחילים להבין רק היום, וזה הדבר הבא. שאם אתה רוצה להבין מדוע זוגות נפרדים, הדבר האחרון שאתה צריך לעשות, זה ללכת ולעשות מחקר על זוגות שנפרדו, או על זוגות שעכשיו הקשר שלהם המצב מאוד קשה, ובגלל זה הם באו לטיפול. מדוע? משום שאם אתה תעשה את זה ככה, אז כל מה שאתה תשמע מהם זה כמה רע היה. כמה בן זוג הקודם הוא בוגד ונחש, ומה הוא עשה לי, ומה היא עשתה לי, ולא תצא מזה. ושאם אתה באמת רוצה לדעת מדוע אנשים מתגרשים, אז אתה צריך להגיע לאנשים כשהם עדיין רוצים לחיות יחד. הרי אף אחד לא מתחתן כדי להתגרש. ולא רק זה, אלא אנשים משקיעים בהחלטה עם מי להתחתן. אני הייתי מעז להגיד שאין שום החלטה אחרת בחיים שלנו, שאנחנו מקבלים אותה ביותר כובד ראש מאשר ההחלטה עם מי להתחתן. ואחרי שכבר קיבלנו את ההחלטה הזאת, שהשקענו בתנשמה שלנו, אנחנו בקשר הזוגי בעצמו באמת נותנים את הכי טוב שיש לנו. זאת אומרת, אני חושב שכל קשר זוגי מתחיל בהמון רצון טוב, באהבה, בתקווה, בתוכניות. ויחד עם זה, בארצות הברית מעל חצי, ואצלנו פה בישראל מעל רבע, הזוגות מתגרשים. והשאלה היא למה? וגורפמן הבין שאם אתה רוצה לדעת למה, אתה חייב ללכת אליהם בתחילת הקשר, ולראות מה באינטראקציות הקטנות שלהם מנבא גירושים.
אז הוא אומר שהוא יכול לנבא גירושים, אם הוא מקשיב 15 דקות שיחה, אינטראקציה בין בני זוג, הוא יודע לנבא אם הם נשארים יחד או נפרדים.
כן, זה הדבר. הוא לוקח בני זוג, והוא מושיב אותם לדבר אחד, והוא עשה את זה עם אלפי זוגות, ורשם את כל הנתונים. הוא לוקח בני זוג, אומר להם, תבחרו לי נושא, לא מעניין אותי מה, אבל שאתם יודעים שאתם לא מסכימים עליו. ותתחילו להתווכח עליו, לבשה. עכשיו, בזמן שהם מתווכחים, הוא מקליט אותם, זה כמו פוליגרף, הוא מקליט להם נשימות, דופק, לחץ דם, הוליכות אורית, המון פרמטר פיזיולוגי, והוא גם בודק את הבעות הפנים שלהם, ומקדד אותם כמותית. עכשיו, כך הוא הצליח להשיג כמות אדירה של נתונים, זאת אומרת, על כל אינטראקציה כזאת יש לו, הוא מודד בעצם יותר מ-900 משתנים שונים. אני אתן לך דוגמה. לא רק את הבעות הפנים שלהם, אלא את המתאם בין הבעות הפנים שלהם. זאת אומרת, אם כל פעם שהוא עצוב, היא מתחילה לצחוק ולגחך, כן, זה משהו אחר לגמרי מאשר אם שניהם צוחקים ומגחכים באותו זמן. אז אתה בודק גם, משתנה שאולך, אתה מתאם בהבעות הפנים שלהם. ועל סמך כל הדברים האלה, הוא מסוגל לנבא בדייקנות של, תקשיבי, 91%, זה חשוב, אז אני אומר את המספר, 91%, היא בעוד 10 שנים הם יהיו ביחד הגרושים.
עכשיו, מה שהוא אומר זה בעצם...
אז משהו האיש המוכיר להבין אותי, הוא הצליח להפחיד.
הוא מדבר על המכשול המרכזי שיש בקשר, וזה הבוז והטינה, שבני זוג עלולים לרכוש אחד לשני, וזה מה שיכול בעצם להכשיל את הכל. ואת הבוז והטינה אפשר לשים לב לזה מהר מאוד כשהוא רואה את האינטראקציה.
מאוד, מאוד, מאוד. אז תראי, אז פה את מזכירה דבר שהוא קורא לו ארבעת פרשי האפוקליפסה, שאלה אנשים שלפי המיתולוגיה הנוצרית מביאים את החורבן איתם ומבשרים את בו יום הדין וכו'. ארבעת פרשי האפוקליפסה. אז הוא אומר, כשבני זוג רבים, ישנם ארבעה סימנים מעידים שהמערכת הזאת נמצאת בצרות. והם האשמות, את אנשים שנוטים, כשאתה מאשים את בן הזוג שלך, מה שהוא קורא ביקורתיות, בוז וזלזול, שזה הכי גרוע, התגוננות וקירתום. אלה ארבעה. אם את רוצה, אם יש לנו זמן, אני יכול לפרט לך מה הם ואיך הם מתבטאים.
קיר אטום, מה זה אומר?
קיר אטום זה המומחיות של גברים. קיר אטום זה במשפט אחד קצר, דברי אל הלמפה, אני לא שומע. קיר אטום מופיע מאוחר בריבים. קיר אטום זה כשאחד מבני הזוג, אני אומר, כשגוטמן אומר, כשאני עוקב אחרי בני זוג, או איך מתפתחות המריבות שלהם יחסית למשך הזמן בזוגיות, קיר אטום בדרך כלל מופיע מאוחר. וקיר אטום בדרך כלל מופיע יותר אצל הגברים, להבדיל משלושת הדברים שאמרתי קודם, שבממוצע נשים עושות אותם יותר מגברים. ושוב, יש פה נתונים כמותיים, זה לא סברות. כן. זה מישהו הלך למדד.
מדד.
אז קיר אטום מופיע בדרך כלל כשאחד משני בני הזוג, או שניהם מרגישים מוצפים רגשי. אז הם מתנתקים. עכשיו, יכול להיות שזה הדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות באותו זמן, אבל לבן או בת הזוג השני זה נורא מעליב. תראי לעצמך שאת יש לך משהו שקשה לך ומעיק עלייך, ואת צועקת על בן הזוג, ואת אומרת, אז זה לא זה, ואז הוא פתאום מתחיל לחייך ולבדוק את שערי המניות בסינגפור, בסמארטפון שלו.
כן.
עכשיו, יכול להיות שהוא עושה את זה, כי אם הוא היה עונה לך, אז אלוהים יודע מה היה יוצא לו מהפה. כן, הוא כבר מעדיף לשתוק שלא...
כן.
אבל אני לא צריך להגיד לך את זה, שגיד תשמעי, שמעתי אותך, לא יכול לענות לך, הנה 3 דקות, בודקת שערי המניות בסינגפור, תכף אני חוזר.
מתאושש וחוזר. יורם, אחד העקרונות שהוא מדבר עליהם, זה לדעת איך לריב, כלומר, בלי הבוז, ועם איזה יכולת לעשות הפוגות, כלומר, יש, הוא אומר, בכל מריבה בין בני זוג, וזה דברים בלתי נמנעים, המריבות האלה, יש איזה רגע שמישהו עושה הפוגה, ואז במקום לתת עוד מחוות על הראש, אפשר לנצל את ההפוגה הזאת ולהתאושש, לצאת מהמריבה.
את עולה פה על משהו נורא חשוב שאני רוצה להדגיש אותו, בסדר? מה שגוטמן אומר זה דבר יותר עמוק, עוד אחורה. הוא אומר, הוא מדד, והוא הגיע למסקנה, וברגע שקראתי את זה בספר וחשבתי על הזוגיות שלי ועל החיים שלי, הבנתי כמה הוא צודק. הוא אומר, מדדתי, בדקתי, חקרתי, 69% מהסיבות שבני זוג רגילים לגמרי רבים עליהם, אינה ניתנות לפתרון. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, מעל שני שליש מהריבים שיש לנו עם בן או בת הזוג שלנו, הם הנושאים שלעולם לא נפתור אותם. למה לא נפתור אותם? כי הם מעידים, הם באים מתוך באמת חילוקי דעות עמוקים. וזה אומר שקצת פחות משליש מכל הסיבות שעליהם אנחנו רבים, אי פעם נוכל להגיע לפשרה הוגנת, שהנה כבר מתחילה לראות את המקום שבו טיפול זוגי כושל. הנה סיבה שטיפול זוגי לא עובד. כי טיפול זוגי מניח במובלע שכשבני זוג מתווכחים על דברים, אפשר לפתור אותם וצריך לעזור להם להשיג פשרה הוגנת. אומר גוטמן, תשכחו מזה. זה נכון בפחות משליש מהמקרים, ובמקרים האלה בדרך כלל בני הזוג יכולים לעשות את זה לבד.
כלומר, רגע, שני שליש מהמקרים של המריבות הם בכלל לא פתירים.
בדיוק, וברגע שהפנמת את זה, אז אתה מבין שהשאלה מפסיקה להיות איך נפתור את הבעיה. כי לעולם לא נפתור את הבעיה. השאלה מתחילה להיות איך נפסיק לריב. וזאת כבר שאלה אחרת לגמרי.
אז להפסיק לריב, כן, אז מה שהוא אומר, להפסיק לריב, כי בדרך כלל לאחד מבני הזוג פשוט נמאס לריב.
או, ואז הוא בדק איך עושים את זה, וזאת נקודה נהדרת. משהו מצא, ואני ראיתי וידאוים שלו, של עוד פעם, הוא הקליט, אז הכל זה לא מחשבות שלו, אלא דברים שאתה יכול לבוא ולמדוד אותם ולראות אותם. הוא צילם אלפי זוגות, לא פחות. ומה שהוא ראה זה, בני זוג רבים, 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 לא פותרים את הבעיה. למה לא פותרים את הבעיה? כי שייכת ל-69% בחיים לא הפתרו אותה. עד שלאחד משני בני הזוג נמאס. ואז הראשון שנמאס לו, עושה איזושהי ג'סטה. הוא כאילו שולח יונת שלום, הוא מפריח בלון ניסוי, הוא עושה איזושהי ג'סטה שמטרתה לאותת לבן הזוג השני, בוא נפסיק לריב. ואז בן הזוג השני, אם הוא מקלט, אם הוא כולל, למשל, את יודעת, בואי נעשה הפוגה, כן? בוא נלך לאנשהו, כן? בוא, עזוב, הנה הילדים חוזרים, בוא חכה רגע, נמשיך אחרי ארוחת ערב, משהו כזה.
אז מכניס משהו מהמציאות העכשווית, כן? זה פרט פרוזאי.
יש הרבה טקטיקות לעשות, יש לו להגיד, בואי נכין לך קפה, זה לא חשוב מה זה, אבל הוא אומר, משהו ששובר את השגרה, ושובר את שגרת הקרב, ואז בן או בת הזוג השני צריכים לשים לב שזה קרה ולהיענות לזה. וזה, וברגע שבן הזוג השני לא מוכן להזין לדבר, למסר הזה, המסר הסמוי הזה שלפעמים דרך אגב הוא בא בצורה לא מודעת, זאת אומרת, אנשים עושים את זה גם אם לא מודעים לזה. כן. זה פופן אינטואיטיבי, מרגישים, אנחנו עלינו פה על איזה דרך לא טובה, ובואו נעצור ונרד. ואז התפקיד של בן הזוג השני זה להבין שמושיטים אליו יד ולקבל אותה. אם הוא יעיף את היד, או אם יותר גרוע, אם שוך את היד, אוקיי, אז הפרוגנוזה היא לא טובה. והדבר הכי גרוע, אני פשוט לא רוצה לדלג על זה, זה מה שאומר של הבוז והזלזול. וגוטמן מצא עוד ממצא נורא נורא חשוב, שגם כן ברגע שחשבתי עליו, עשיתי שכל, אבל הוא עשה לי שכל, אבל הוא בא בצורה כמותית. זאת אומרת, הדבר הבא, בני זוג, זה לא נכון שבני זוג שרבים יותר מתגרשים יותר. זה פשוט לא נכון. זה גם לא נכון שבני זוג שרבים יותר מתגרשים פחות. אלא אין קשר בין כמות הריבים ובין השאלה אם התגרשו או לא. פשוט הוא יודע את זה כי הוא עקב אחרי מסעות שנים קדימה. כלומר, מה קובע? זה לא כמה הם רבים, אלא איך הם רבים. והגורם שהכי מנבא פרידה בריבות בבני זוג, זה הפרש השני של האפוקליפסה שהזכרנו אותו קודם, אז הזכרת אותו, זה הבוז והזלזול. והדברים האלה, זאת אומרת, אתה יכול לצעוק על בת הזוג או על בן הזוג שלך, והכל בסדר, זה תקין. אבל ברגע שמופיע ציניות או סרקזם או לעג או זלזול, זה אז אתה כבר במגרש אחר לגמרי ומגרש לא טוב. וזה נראה אחרת אצל גברים ונשים. אצל גברים זה לרוב מופיע בצורת לעג, כן? למשל, אוקיי, עוד הפעם, יופי, יפה את זה, כן, כן, בוכה, יופי, כן, היום ונורא, אוקיי? נשים לפעמים עושות דברים כאלה, אבל לפעמים עושות משהו אחר לגמרי, אפילו לא במילים. מה שהן עושות זה מגלגלות עיניים. זאת אומרת, בן הזוג מדבר, והיא עושה ככה, קצת עם העיניים ללא, כן. זה רע מאוד. כל פעם שגוטמן תפס במצלמות שלו, אישה מגלגלת עיניים, ובדרך כלל גם גברים עושים את זה, אבל זה נדיר יותר. אישה מגלגלת עיניים, זה בישר לא טוב. עכשיו, את הדברים האלה אתה יכול ללמוד. זאת אומרת, ברגע שאומרים לך, אל תגלגל עיניים, זה הוראה מאוד פשוטה.
כן. הוא אפילו מלמד אותך איך לריב. זאת אומרת,
בטח, נכון. כי הוא אומר שזה לא רע לריב. הוא אומר, ריב זה לא דבר רע, ריב זה לא מילה גסה. אלא תריב בצורה שלא תשאיר אחרי אדמה חרוכה. אם תרצי, זה בדיוק אותו הדבר בין תחרות ג'ודו לבין קרב מגע. תחרות ג'ודו, שני אנשים באים, יש חוקים ברורים, הם נאבקים, אחד מנצח, השני מפסיד, אבל לא שברת עצמות ולא חתכת את האור, והם יכולים אחרי זה ללכת לשתות כוס קפה יחד.
בדיוק, והדברים הלא פתירים, איך אתה כותב את זה יפה, פרופסור יובל, פשוט צריך ללמוד לחיות עם זה, כמו שחיים עם כאב כרוני, הנושאים הלא פתירים. ובכל מקרה, באמת, אין הרבה קיצורי דרך, ואין הרבה פתרונות פלא, אבל באמת, להילחם על האהבה ועל התא הזוגי.
מה זה לא להילחם? על מה כן להילחם? הספר הזה נמצא אצלי ליד המיטה. עכשיו שהוא תורגם לעברית, אני קראתי את הספר לפני 20 שנה. עכשיו שהוא תורגם לעברית, צריך לשכנע את בת הזוג שלי להתחיל לעשות אותו ביחד. הספר הזה מלא תרגילים. למשל, יש שם, וזה חשוב, זה דברים מאוד מעשיים. למשל, יש שם אוסף של תרגילים שיעזרו לך להבין האם הבעיה שכרגע אתה מתווכח עליה היא פתירה או לא פתירה.
נכון, מעין בחן את עצמך כזה, בכל מיני נושאים.
יש שם מלא בחן את עצמך ואתה צריך למלא בספר. ואני אומר לזוגות שקונים את זה, צריך להגיד, מהספר הזה זה לא אני, כן? זה מהספר הזה מכרו יותר ממיליון עותקים בעולם. עכשיו הוא מגיע לישראל. אני אומר, זה ספר רציני. אני אומר לבני זוג, אתם קונים את הספר, ואחרי חודש הספר לא מקושקש, סימן שלא עבד.
שבעת העקרונות לניסויים מאושרים, מדריך מעשי לשיפור הקשר הזוגי של דוקטור ג'ון גוטמן, יהודי, שומר מצוות, מתמטיקאי בעבר, פסיכולוג בהווה.
ומגיע לישראל בשבוע הבא.
וואה, זה ממש שמח. מי שרוצה לשאול שאלות שיכין, פרופסור יורם יובל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות. מיינדפולנס למתחילים, מדריך מקיף ומעשי, כולל תרגילים לחיים מודעים, רגועים ומאושרים יותר. ספר חדש מאת פדי ברוסנן בהוצאת תחלת, הספר הזה תורגם לאחרונה לעברית, והוא עוסק במושג מיינדפולנס שהולך ותופס מקום של כבוד בתרבות המערבית, עם החרדה והלחצים והרבה הרבה חיפוש אחר פתרונות מהירים. מיינדפולנס הוא לא פתרון קל ולא פתרון מהיר, אבל הוא יחסית פשוט, רק שהוא דורש תרגול, תרגול של התודעה, תרגול של הגוף. ובספר הזה, פדי ברוסנן מעיד על עצמו שהוא היה בעבר שדרן רדיו שהפך ליועץ השקעות, שהפך למאלף כלבים, והוא אימץ את השיטה הבודהיסטית. מיינדפולנס למתחילים, כאמור, הוא מדריך מעשי ונגיש לתרגול מודעות, שימת לב וחיים בהווה. עכשיו אנחנו נאמר שלום למתי ליבליך, שהיא עצמה מאורחי וכותבי הספר מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו, שראה אור בהוצאת כתר לפני זמן מה. ומתי, את גם ייסדת תוכנית באוניברסיטת בר אילן, שעוסקת בתרפיה מבוססת מיינדפולנס. אז שלום מתי.
שלום.
ראשית, מה זה מיינדפולנס?
כן, אז המונח מיינדפולנס שאנחנו שומעות הרבה, אני מניחה, במקומות שונים, הוא כביכול פשוט להגדרה, קצת מסובך להבנה, אבל ההגדרה הפשוטה ביותר היא שמיינדפולנס זה סוג של מודעות, שעולה מהבאת קשב מכוון מרגע לרגע להווה, באופן שהוא פתוח, ער וסקרן, כלומר, עבד קשב אל תחושות הגוף, אל הנשימה, אל גלי רגשות, אל מחשבות, איזושהי תשומת לב שהיא ההפך מהטייס האוטומטי שאנחנו הרבה פעמים מוצאות את עצמנו נאות מתוכו. אחד הדברים המעניינים לגבי ההגדרה של מיינדפולנס זה לא התכנסות פנימה. לפעמים נדמה לנו, אנחנו רואים איזו תמונה מנטלית כזאת של אישה לבושה בלבן, מאוד שלווה, עוצמת עיניים, נדמה לנו שזה זה, אז לא. אנחנו מפנים קשב בו זמנית למה שמתרחש בתוכנו, אבל גם לצלילים, למראות, לבני אדם אחרים, באופן אבל שהוא משהה תגובתיות אוטומטית, משהה שיפוטיות, ומאפשר לנו יכולת בחירה יותר טובה לגבי איך אנחנו רוצים לנוע בחיים שלנו.
אז בספר הזה, פדי ברוסנן מציין שגם האקדמיה התחילה לחקור את התחום הזה והפכה אותו לתחום ממש עם תארים, בעוד שבבסיסו מדובר בידע פשוט שעובר ממורה לתלמיד, כן, מסורת בודהיסטית עתיקה, ואת עצמך כאמור הקמת וריכזת את התוכנית לתרפיה מבוססת מיינדפולנס באוניברסיטת בר אילן, זאת אומרת, לקחת את זה גם לכיוון המדעי. אז מה דעתך על הביקורת שהוא מביע בספר? למה אתם מסבכים משהו שהוא פשוט?
זה מעניין, אני חושבת שביקורות, באופן כללי ביקורת זה דבר טוב. זה חשוב מאוד להסתכל לעומק ולנסות להבין מה אנחנו עושים. אני חושבת שאם מסתכלים על התחום, התחום אכן עלה מההגות הבודיסטית לפני בערך 2500 שנה, אבל ההגדרות שם בהגות הבודיסטית אחרות, דרך אגב לטובה וחשוב מאוד, מכיוון שהן, אני לא חושבת שהן פשוטות בכלל, הן הגדרות שכוללות איזושהי גישה של אתיקה. כלומר, אני מפנה קשב לרגע הווה כדי לפעול באופן אתי יותר. זה לא רק כדי לדעת מה עובר עליי. אז נלקח מתוך ההגות הבודיסטית אל תוך המחקר הפסיכולוגי המערבי בערך בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ויש גוף מחקר ענק על, על מיינדפולנס כיום, כולל תיאוריות, כולל הגדרות, כולל שאלה מה המנגנונים, למה זה עוזר, כולל אדפטציות לעבודה עם ילדים, לעבודה עם אנשים שסובלים מכל מיני קשיים פסיכולוגיים ופיזיים. כל התחום הענק הזה לא היה קיים, כלומר האמירה שזה אותו דבר כמו שהיה בהגדרות הבודיסטיות היא פשוט לא מדויקת.
זאת אומרת, צריך איזה תיווך בין ההגדרות הבודהיסטיות והחיים באזורים הבודהיסטיים לבין העולם המערבי היומיומי, ויכול להיות שהאקדמיה והחוקרים מתווכים את החוכמה הזאת.
מתווכים וגם בוחנים. אני חושבת שההבדל בין לתרגל באמת כמו במסורת שבה המורה היה מנחה אותך, לא בכך היית מבקשת הוכחות חוץ משהתבוננת בחיים שלו או שלה, ומרגישה שזה אכן אדם שעשה דרך.
וכאן יש הוכחות שזה עובד?
בוודאי, גוף המחקר הוא עצום, הוא באמת מאוד מאוד גדול. יש גם ביקורת על גוף המחקר הזה, לא ניכנס לזה בשיחה הזאת, אבל בהחלט אפשר לראות שיש הגדרה ברורה של סוג הקשב הזה, ואז בחינה של מה בפועל קורה. אנחנו, כשאנחנו נכנסים למוסדות חינוך, זה אחד הדברים שהכי חשובים לנו, אנחנו לא מלמדים בודהיזם. אנחנו מביאים גוף ידע שהוא מבוסס מחקר, ואנחנו גם מלווים אותו במחקר, כך שאפשר יהיה לדעת מה באמת קורה. אז אני חושבת, אני באופן אישי הגעתי לדברים דווקא מהכיוון הבודהיסטי, יש לי כבוד אדיר למסורת, שזה עלה ממנו, אבל אני לא חושבת שזה נכון להציג את זה באופן כל כך פשטני. אחד הקוריוזים המעניינים זה שנזירים היום שלומדים ככה במנזרים המון המון שנים את ההגות, אחד מראשי המנזרים ביקש מקולגה שלי מהמרכז הבינתחומי, מדוקטור נאוה לוית בינון, דיבר איתה והסביר לה שהם חושבים להכניס מיינדפולנס מערבי לתוך הלימודים של הנזירים. אז אני חושבת שיש פה משהו בחיבור בין העולמות שהוא מעשיר ומעמיק ולאו דווקא מסבך או מייצר קושי.
אז אם נחזור רגע למיינדפולנס עצמו, איך העבודה המדיטטיבית, עבודת ההתבוננות, יכולה להקל על כאבים ממשיים, פיזיים או נפשיים, על פחדים? זה הרי לא תרופת פלא והיא דורשת תרגול יומיומי, זה לא שהם מגיעים להערה וגמרנו.
כן. אני חושבת שטוב לחשוב על מיינדפולנס כמאפשר לנו שינוי ביחס שלנו לחוויות שעוברות עלינו, ופחות לחשוב על זה שהחוויה עצמה תשתנה. כלומר, אם יש גל של פחד שעולה בי כרגע, לאו דווקא, התרגול לאו דווקא אמור לגרום לזה שאני לא אפחד. אבל היחס שלי לחוויה הזאת מתחיל להשתנות. אני מתחילה לפגוש אותה באופן שפחות מפחד מהפחד. כלומר, אפשר לשים לב, אוקיי, יש פה חוויה גופנית כרגע, אולי דופק מואץ או כאלה תחושות. והמפגש הזה עם החוויה כפי שהיא, הוא עצמו נותן לנו תחושה של חוסן.
כלומר, להרגיש שאתה יותר גדול מהפחד עצמו. הפחד הוא חלק ממך, ויש מישהו, הוויה, שהיא יותר גדולה מהפחד.
או הייתי אומרת, יש מרחב סביב זה. אחד המשפטים היפים בעבודה עם רגשות מכאיבים, זה להגיד, אוקיי, יש פה חוויה, איזה שתרצי, עצב, כעס, פחד, אבל יש לי מרחב עבור זה. כלומר, יש איזה משהו שיכול להכיל את חוויית החיים שלנו באופן שפחות נשמט, פחות נרעד. ואז משם, וזה חשוב לי להדגיש מהמקום היותר של העבודה בחינוך, משם יכולה להיוולד אמפתיה וראייה של האחר. כי אם אנחנו פחות תגובתיים ופחות נתונים לפחד מהרגשות של עצמנו, לאיזו הדיפה של החוויה, הסיכוי שנראה את האחר באותו רגע גם מתרחב, וזה מאוד משמעותי. בעיניי מיינדפולנס בלי החלק של ראיית האחר ושינוי בפרו-חברתי, זה באמת פחות מעניין. זה מאוד מאוד חשוב לראות לאן התרגול יכול להוביל באופק היותר רחב שלו.
זאת אומרת, את רואה בזה גם ייעוד מוסרי, לא רק להשקיט את הפחדים ולהרגיע את עצמנו ולחיות חיים נבונים בינינו לבין עצמנו, אלא גם בינינו לבין הסביבה והעולם.
בוודאי.
עכשיו, בספר הוא מביא הנחיות לסוגים שונים של מדיטציה, מדיטציה על הנשימה, מדיטציה על הגוף, מדיטציית זן, מדיטציית הליכה, מדיטציית חסד, מטה מדיטיישן. ואני מניחה, מתי, שכל מדיטציה אולי מתאימה לסוגים אחרים של מצוקות או כאבים או התמודדויות.
נהדר, באמת את מבינה את זה מאוד לעומק, זה כיף לדבר איתך. אז כן, בוודאי, וזה אחת הבעיות בפשטנות באמת שלפעמים אנחנו נתקלים בהם, שאחת המיומנויות זה לשאול את עצמנו איזה תרגול מתאים למה שקורה עכשיו. אז התחושה של לשים לב לנשימה זה משהו באמת מאוד בסיסי, ואפשר לעשות אותו בכל מקום. תשומת לב לתחושות הגוף, גם זה יש איזה אספקט מאוד בסיסי, אפילו שאנחנו מדברות עכשיו, או מי ששומע אותנו יכול לשים לב לתחושה של המגע של הגב במשענת, והתחיל לראות מה קורה כשאנחנו עושות את הדבר הזה. לגבי תרגול של חמלה, מה שמתורגם שם כנראה כחסד, או הדברים האלה, אני הייתי אומרת שצריך באמת טיפה מיומנות יותר גבוהה, לחשוב מתי זה מתאים, מתי זה לא מתאים. לא הכל מתאים להכל, בדיוק כמו שאמרת.
איך היית קוראת למיינדפולנס בעברית?
אני קוראת לזה קשיבות.
קשיבות, זה משהו שהוא כל כך נחוץ בחברה שלנו היום.
נכון, וזה אפרופו הדרייב, כלומר המניע של העבודה, שאני חושבת שזה אחת הביקורות הכן רלוונטיות על התחום, וזה שלפעמים זה נתפס בתור משהו שהוא כמו גורם לנו להיות נורא מרוכזים בעצמנו. זה לא כוונת המשורר, אז יש פה משהו ששם אני תמיד מנסה לשים דגש, כי אני חושבת שזה חשוב להבין שזה לא תרגול רק בשביל שמחה, עושר ורוגע.
למה את חושבת שזה נעשה פופולרי במערב בשנים האחרונות?
יש המון, כשמנתחים את זה לעומק, יש אפשר להסתכל על הרבה סיבות. סיבה אחת שהיא קצת צינית, אבל היא אמיתית, אני חושבת שזה פשוט הקפיטליזם. כלומר, יש פה שיטה שאפשר להעביר אותה בקבוצות, שהיא יכולה בעצם לסייע לאנשים להמשיך ולהיות, וזה אחת הביקורות, כן? להמשיך ולהיות חברים מתפקדים בתוך הסטרס הנורא שאנחנו לפעמים נתונים בו.
אז זה מיינדפולנס בשירות העבדות המודרנית.
כן, כן, זאת ביקורת מאוד חזקה. אז זה אפשר להגיד דבר אחד, אני חושבת שזה פשוט אפקטיבי, ואנשים חווים את זה, והרגע הזה שבו בן אדם חווה את האפקט של התרגול, הוא רגע שאנשים מתארים כמשנה חיים, ואז אנשים ממשיכים. אז אני התקלתי בזה כל כך הרבה פעמים, שלי ברור שזה פופולרי גם בגלל שזה פשוט באמת באמת משנה את חוויית החיים שלנו.
מיינדפולנס למתחילים, מדריך מקיף ומעשי לחיים מודעים, רגועים ומאושרים יותר. מתי ליבליך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. במסגרת פסטיבל אביב ישראלי ותיאטרון הסמטה, המשורר רוני סומק ואנסמבל המזרח התיכון יופיעו במופע ספרותי מוסיקלי ביום שישי ב7:30 בערב. זה יהיה קולאז' של שירה ומוזיקה שמעמיד במרכז את שיריו של רוני סומק לצד יצירות מקוריות מוזיקליות של נגנים מובילים בתחום מוזיקת העולם והאינדי. שלום רוני סומק.
שלום, וזה תענוג גדול מה שהולך להיות ביום שישי, מכיוון שההרכב הזה של יאיר ורמוט, נועם דיין ועידו אשד, זה הרכב של מוזיקה אתנית נטו. זו תחושה שאני יושב באיזה בית קפה בבגדד, לא הייתי שם, אבל בית קפה בקהיר, ששם הייתי, ואני שומע אנשים מנגנים. מצד אחד, אתה יכול כאילו להמשיך בשיחה שלך, מכיוון ש... אתה לא מפריע למוזיקה, ומצד שני אתה רוצה להקשיב למוזיקה. וזה מה שאני אעשה, אני אקשיב להם ואני אקרא, והם ינגנו בעקבות מה שאני אעשה. עשינו כמה הופעות יחד, וכל הופעה שונה מהופעה הקודמת. גם כי יש לי שירים חדשים, וגם כי להם יש פירושים חדשים למה שאני עושה. בתשובה לשאלה מה יהיה, אני עונה שההופעה תיגמר, אני יודע איפה הייתי.
אז יהיו שם עוד וכינור וגם כלי הקשה וקמנצ'ה. רוני, אמרת קודם בית קפה בבגדד או בית קפה בקהיר, שאולי בבגדד לא היית, בקהיר כן היית, אבל אנחנו כן. היינו איתך דרך השירים שלך, שהם מביאים גם רוקנרול וגם קולטום, ויש בהם גם ערק וגם וויסקי, והם רוקנרול אחד מתמשך, זאת אומרת השירה שלך קשורה עמוקות במוזיקה.
כן, הטנגו הזה של... של קולטום והגיטרה של אריק קלפטון לשם דוגמה, הטנגו אהוב עליי במיוחד, ואני שומע מוזיקה, אני מנסה לפעמים בתת מודע לטפס על איזשהו סולם תווים, ולפעמים אני מרגיש שהמוזיקה שאני מדמיין, או שאני לא מלחין, כי אני לא מלחין, מחלחלת לתוך השירים שלי. אני יודע שנשמע פה כמו איזה מדליק משואות, מחלחלת לתוך השירים, אבל אני יכול להעיד על זה בשבועה, כי זה תענוג גדול לראות פתאום איך אתה כותב, ובסוף הכתיבה אתה רואה שלקחת את התפקיד של הבאס או של סולוטופין, וזאת הנאה מבחינתי גדולה מאוד לראות את זה.
עכשיו, אתה משורר מופיע, פרפורמר, ככה תקן אותי אם אני טועה, אבל קצת במסורת הזאת של אלן גינסבורג, אתה אומר את השירה שלך, אתה הרבה אלבמות, ואתה גם הקלטת את האלבומים, זאת אומרת, יצרת כן. מוזיקה יחד עם מוזיקאים, אם זה אליוט שרפ, שהוצאת איתו שלושה אלבומים, נקמת הילד המגמגם, קו העוני וקיצור תולדות הוודקה, אחר כך עשית עם להקת פגועי מוח את סולו טופים והצימר תל אביב, ואת כן. עכשיו, לאחרונה, עם קמע, עשית את מדרכות מפיקות חשמל. אתה כן, מאוד אוהב
רחמני,
את כן. הבמה.
מאוד, מאוד. אבל זה שני דברים שונים. השיר נכתב בחדר אטום, תרתי משמע, ואני חושב רק על הקירות של החדר האטום, וזה כאילו ניגוד בין המעשה המאוד אינטימי ומאוד אישי של לכתוב שיר לבין הרגע או הרצון פתאום לקחת את השיר הזה ולהוציא אותו החוצה. אבל אני לפעמים כן צריך את הווליום הזה, אני כן צריך לראות מה קורה לשיר שהוא מתרחק במעט מהמקום הכל כך בטוח שלו, וזה תענוג גדול. ברגע זה למשל, או לפני שעה, אני הייתי באולפן בתל אביב והקלטתי שיר ששולב באלבום חדש של להקת הקוט. אני לא יודע מה יצא מזה, אני שמעתי את המוזיקה שלהם, היא מעניינת, היא מרתקת, אני שם כי אני אוהב אותם, אבל אני בטוח שהם יקחו את זה למקום אחר, כיוון שאני רוצה כל הזמן שאם יש דבר כזה, מפגש בין אש למים, שהמפגש הזה יהיה בנקודת הרתיחה. והחיכוך הזה עם מוזיקה, גורם לי ממש ממש להרגיש את זה. אני מרגיש שזה המקום שבו באמת יש פתאום תחושה שבכנפיים של המילים מרגישים את המחץ שתופרת להם כנפיים שמעיפה אותם פתאום למקומות שהם לא היו.
אתה אומר אש ומים ואני חושבת על חשמל, לחבר את השיר לחשמל ולעלות איתו.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, להפוך את, את השיר לשטקר של הנשמה, משהו מהסוג הזה, וגם אני כותב על לפעמים בעקבות מוזיקה. אני כתבתי שיר שעוד לא התפרסם בספר, בעקבות ביצוע מדהים של סקארלט ג'ונסון לשיר של טום וייטס, השיר שלו על הגרין גראס, על הדשא הירוק. ועכשיו השיר הזה, זאת אומרת, אפשר לקרוא אותו גם אם לא שמעת תו אחד מהתקליט הזה, או לא שמעת את השחקנית הנהדרת הזאת שרה כל כך יפה, כי אני, בתור נגיד מי ששמע את השיר, לקחתי את התמצית שלו וטבלתי אותה בקוס הוויסקי או קוס התה הפרטי שלי, כן, חקת מיותר במקרה הזה, ואני אשמח לקרוא אותו. אני קראתי
נשמע.
סקארלט ג'ונסון שרה על הדשא הירוק של טום וייטס. את עיניה הרוויחה מאלוהים, ובליית אור של מולקולת הכלורופיל צבע אותן בירוק. כשהן נעצמות בחלומות, היא מטפסת בנעלי בלט על האברסט. שם היא פורסת ידיים לתפוס שעריות לב הנושרות מגופו של עורב. כעת אני שר לה, יש בועה של אני והיא צפה בך, ובגרונה גובהים גלים כמו בים המאוהב במשמר הכבוד של נחלי האכזב. זה השיר.
איזה יופי. ואני, רוני, אקרא ברשותך שיר אחר שאתה כתבת, שיר ידוע, שגם הוא, אני אפשר לשמוע את המוזיקה שלו, דרכו.
אני אשמח.
אלג'יר. אם הייתה לי עוד ילדה, הייתי קורא לה אלג'יר. ואתם הייתם מסירים בפני את הכובעים הקולוניאליים, וקוראים לי אבו אלג'יר. בבוקר, כשהייתה פוקחת עיני שוקולד, הייתי אומר, הנה אפריקה מתעוררת. והיא הייתה מלטפת את הבלונד בראש אחותה, ובטוחה שגילתה מחדש את הזהב. הגרגרים על שפת הים היו ארגז החול שלה, ובטביעת הרגל של הצרפתים שברחו משם, הייתה מחביאה את התמרים שנשרו מהעצים. אלג'יר, הייתי מהדק ידיים על מעקה המרפסת וקורא לה, אלג'יר, בואי הביתה, ותראי איך אני צובע את קיר המזרח במברשת השמש.
שולח לך מחיאות כפיים על קריאה כל כך מרגשת.
ואני כבר שומעת את הצלילים של האוד והקמנצ'ה והכינור של מחר.
ואתר של יאיר ורמוט, שהוא מנהיג הלהקה.
רוני סומק מחר בתיאטרון הסמטה ב7:30 בערב עם אנסמבל המזרח התיכון. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אנחנו נסיים את מה שקורה להיום עם שיר של ברי סחרוף, מילים של רוני סומק, יסמין, שיר על נייר זכוכית. תודה לעומר מנחם שליט על ההפקה, לשלום יצחק על הביצוע הטכני כאן באולפן, שירי לברי. שבת שלום.